אנחנו היום בבת השם משתדל לסיים את עיקרי הדברים על הסוגיה כאן. מחר יש שיעור כללי של הרב בני, ובשבוע הבא עוברים לסוגיית פטורת. אני אפתח באישור קו של מה שראינו אתמול בירושלמי, מי שהיה שותף לחבור את הלימוד גם מי שלא היה. בואו נסכם ביחד את הדברים שעלו שם, ונשתדל אחרי זה להתקדם בתוך סוגיית הברלי בשביל לנסות לקבל תמונה יותר שלמה של נושא הפרישות. אני רוצה לפתוח רק בדמיון הגדול מאוד בין התלמודים בנושאים שנידונים בשניהם. בשני התלמודים, גם בבבלי וגם בירושלמי, יש לנו דיון מקביל סביב הלימוד מהפסוק של לעשות כאשר עשה ביום הזה כן ציווה השם לעשות לכפר עליכם, אותו פסוק בויקרא ח', ששני התלמודים גם מכירים את המחלוקת האם הפסוק הזה כולל בתוכו גם את פרה, האם רק יום הכיפורים או פרה, האם פרה היא מעלה באלמה או בלשון הירושלמי מעלה וסיזול, או האם זה רק הפסוק הזה. כן, זה דיון מקביל שנמצא בשני התלמודים. שני התלמודים מכירים את השאלה של רבי יוחנן, שריש לקיש שאל את רבי יוחנן, איך אפשר ללמוד מהפסוק כאשר עשה ביום הזה, כאשר כל מה שמוזכר וכאשר עשה ביום הזה הוא מעכב, ואילו בלשון הבבלי, צריכים פה להיזהר בלשון, בלשון הבבלי הפרישה איננה מעכבת, בלשון הירושלמי עסקנו בזה אתמול בהרחבה, שעיר של יום הכיפורים לא מעכב. זאת השאלה שריש לקיש שואל את רבי יוחנן. כאן התלמודים מתפצלים אחד מהשני. בתלמוד הבבלי הדיאלוג ביניהם ממשיך, אני אכנס לזה היום. רבי יוחנן פונה לריש לקיש ושואל אותו, מה אתה אומר? וריש לקיש עונה לו, מה ריש לקיש עונה לו? הר סיני. לעומת זאת בירושלמי נגמר הדיון הישיר ביניהם, עורכי התלמוד, אז תמה שואל, נו, מה ריש לקיש עושה? וגם מתחיל להתפרדות, הייתי אומר, גדולה מאוד בין התלמודים בשאלת העמדת יסוד מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש. שכן, ועוד שהבבלי מנטרל, מפריד לגמרי את ריש לקיש מעולם המילואים, אני אומנם ניסיתי לומר שאולי צריך לחבר אותו, אבל הגמרא עצמה, זה יותר בלט לי אתמול, אחרי שלמדנו גם סוגיית הירושלמי, הבבלי עצמו, את ריש לקיש לוקח להר סיני, ועוד שבירושלמי, כאמור, ריש לקיש עצמו לא אומר דבר, הגמרא מציע, הירושלמי מציע, מה יכול להיות המקור של ריש לקיש, וכאן הירושלמי מציע שני הסברים, מה המקור של ריש לקיש, בשניהם ראינו שהירושלמי לא מתנתק מהקשר בין יום הכיפורים ובין פרישת כהן גדול לבין מילואים, בשני ההסברים. כן? הראשון שבהם הוא שהירושלמי הולך לברייתא שנמצא בבבלי בדלת עמוד א', ברייתא של בזאת יבוא אהרון אל הקודש, שנדרש בברייתא בשני התלמודים שבזאת אין הכוונה, כפשוטו של מקרא, שבזאת הכוונה להמשך הפרשה הזאת, מה ש יובה כאן, בזאת הכוונה בפשטות נקודותיים, עכשיו אני אלמד אותך במה. כן, הבבלי מסביר מניין לגמרא, או איך הדרשן חשב שזה לא שלקרוא אחרת, כי היה אפשר לכתוב בזה ולא בזאת. כן, שני התלמודים אותה ברייתא שחוזרים אחורה, חוזרים אחורה ל בויקרא ח'ט. כן, מי שדורש בזאת, איך הוא יודע לחזור אחורה לויקרא ט', בעיקר איך הוא יודע? בגלל אחרי מות שני בני אהרון, כך אומר הירושלמי, הוא ככה יודע לחזור אחורה. אלא שבעוד שבבבלי, למי מובא את הברייתא הזאת? לרבי יוחנן. תניא קמתי דרבי יוחנן. יותר מזה, בבבלי זה דבר שהטריד את הסוגיה עצמה. הבבלי מתחיל בזאת יבוא אהרון אל הקודש במה שאמור בעניין, ואז בסוף הברייתא הוא אומר, ואומר כאשר עשה ביום הזה ציווה השם לעשות, בלשון אחרת מה בבלי עושה בנוסח הברייתא שלו ליחס בין בזאת לבין כאשר עשה? מה בבלי אומר? הם שניהם מכוונים לדבר אחד, זה שתי דרשות שמשלימות אחת השנייה. נשאל את עצמנו, בבלי שואל למה לא מספיק בזאת, למה צריך יום כאשר עשה, והתשובה של הבבלי מה היא? אתם זוכרים? וכי תימא יום הכיפורים קמה ודבאי פרישה קדש כחן במילואים, אבל ביום הכיפורים דעל מלא, אינמי כהן גדול כמה עוד הבאי פרישה וכהן גדול בעל מלא. ככה הייתי מלא על דעתי, ופה יש רמיזה ברורה לאותה הערה ששם לב אליה הגאון מווילנה, שזה מפורסם בשמו, אבל זה פשוט פסוקים של מי מדבר ויקרא ט"ז כל הזמן על הארון. זה נורא נורא בולט שחוזרים עוד פעם לאחרי מות שני בני אהרון. זה פרשה שנאמרת בציון זמן היסטורי, בזיקה לחוויה שחווה אותה אהרון, לא כהן גדול אחרי אלף שנה, אלא אהרון חווה אותו. הפרשה מדברת על אהרון. יכולתי לעלות על דעתי לו הייתי בונה רק על בזאת, כך אומר הבבלי, שהפרשה הזאת כולה היא רק לאהרון. אפשר גם להוסיף יותר מזה, אם אני חוזר גם לצרף את זה לג' עמוד ב' היא מתחילה, כתוב בפרשת היום השמיני ויבוא אהרון ומשה לאוהל מועד. עד איפה הם נכנסו? איפה זה אוהל מועד? איזה חלק שלו?
עד הסוף.
עד הסוף, יכול להיות, אני לא יודע, לא בפירוש, כתוב שבאו לאוהל מועד, ולאוהל מועד יש לו גם קודש וגם קודש וקודשים, אני לא יודע. האם הם נכנסו לקודש וקודשים? ויקרא ח' ות' סליחה, וכתוב יבוא משה ואהרון ולא אל מועד ויצאו אל העם. אני לא יודע, כתוב רק אוהל מועד, הפסוקים כתוב אוהל מועד. יכול להיות שהכניסה הראשונה אי פעם לקודש הקודשים הוא אולי וויקרא ט"ז, ולכן למה הוא זקוק? למה? לא, הפעם הראשונה, כמו שהיום השמיני הוא הפעם הראשונה, אז גם פה זה פשוט הפעם הראשונה, לכן זה כהן גדול כמה. אבל אני בדעה בבלי, בואו נראה, אני בדעה בבלי, הדרשה של בזאת והדרשה של כאשר עשה ביום הזה, הם מובאות יחד באותה ברייתא, כאשר איזה דרשה חזקה יותר לפי הבבלי, רואים את זה בעליל, בניתוח הזה של הבבלי את הברייתא. למרות שהברייתא כולה אומרת בזאת, יבוא אהרון על הקודש, הוא לבד היה נגמר באהרון הכהן. אם אני רוצה להפוך אותו לדרשה לדורות, מי אני חייב להסתמך? על הפסוק של כאשר עשה ביום הזה, ולכן הוא מובא בברייתא, והכל עליבא דרבי יוחנן, ככה זה בבבלי. ואני הולך לירושלמי, מה אני רואה? שהירושלמי לוקח את כאשר עשה ביום הזה וזה רבי יוחנן, ובזאת מי זה? זה ריש לקיש. כלומר ריש לקיש מתואר גם כלומד מפסוק שמחזיר למילואים, רק שהפסוק הזה לא כתוב במילואים אלא כתוב וויקרא ט"ז עצמו. אחרי זה ראינו הירושלמי ממשיך, וכשהירושלמי אומר ומי מובן יותר הסיבה שכתוב אחרי מות שני בני אהרון, אז הירושלמי עוד אומר דבר של כל אמת בבלי היה צריך להטמיע אותו לגמרי, והוא שזה מובן יותר לפי ריש לקיש, שכן הבזאת דורש את אחרי מות שני בני אהרון כדי לשכנע אותי, להסביר לי איזה זאת, לאיפה אתה חוזר אחורה, ומה זאת לפי רבי יוחנן, זה נמד מהפסוק כאשר עשה, מה אתה צריך את אחרי מות שני בני אהרון. ואז הפלגנו בעולם המדרש עולם הרעיונו של מיטת צדיקים מחפרת וכו' וכו'. אבל הירושלמי בדעה הזאת הוא קודם כל מפריד, הוא רואה את בזאת עומד מול כאשר עשה ביום הזה, לא משלים, אלו נקודות מבט שהן שונות לגמרי. שנית, וזו הנקודה המרכזית, הירושלמי מתעקש שזה ריש לקיש מול רבי יוחנן, לעומת הבבלי שריש לקיש אין לו שום קשר למשהו שמתואר במילואים. הדבר הזה גם בולט בהצעה השנייה שבבבלי כאמור מושם ממש בפי ריש לקיש שאמר את זה ישירות לרבי יוחנן, ואילו בירושלמי עוד פעם הסוגיה מציעה שאולי זו דעתו של ריש לקיש, אבל לא מתואר שריש לקיש עצמו אומר, וזה הלימוד מהר סיני. כן, בבקשה, כן, שאול.
לא הבנתי, אז למה
ריש
לקיש
אומר דווקא
עם בזאת?
למה ריש
לקיש לא יכול להסתדר
כשרבי יוחנן? עם איזה פסוק? שכאשר עשה ביום הזה, הירושלמי מביא דיון דומה, כי הוא מעכב, כי המילואים מעכבים, ואילו פרישת כהן גדול, השאלה איך תפרש את צעיר יום הכיפורים? אני לא רוצה לפתוח את זה היום עוד פעם, כמו עסקנו בשאלה הזאת, ראינו בקצרה פירוש הפני משה שהכוונה הפרישה של הכהן הגדול לקראת הקרבת השעיר, ככה המסבא זה דומה לבבלי לגמרי, והנה שקורבן העדה רוצה לפרש הכוונה השעיר עצמו, האם הוא מעכב או לא, מה שכתוב במילים. טוב, אז בואו לא נפתח את זה, אבל הנימוק נמצא, למה לא לדרוש מכאשר עשה? טוב, אז צריך לשאול את עצמנו בסוף הסיף של הדברים, מה באמת ההבדל בין ללמוד מויקרא ח' לבין ללמוד מויקרא ט"ז? אבל מבחינת הסוגיה, הסוגיה כך מסבירה.
הסברת שריש לקיש לומד מהר סיני, מהר סיני ללמד המילואים, כאילו...
אני עד עכשיו רק הבאתי שלפי הבבלי ריש לקיש לומד מהר סיני, עוד לא ניתחנו איך הוא לומד מהר סיני. רבי יוחנן משתמש גם בבזות וגם בכאשר עשה. לפי הירושלמי בדעה הראשונה ריש לקיש לומד מבזות ורבי יוחנן לומד מכאשר עשה, ועכשיו הגענו להסבר השני של הירושלמי שהוא הר סיני.
למה אני לא מסתפק בזה הראשון?
מה דעתך?
היא לא דוחה את זה, היא מביאה רשאות.
נכון, יכול להיות, אני לא יודע. בכל מקרה, בואו נראה את הלימוד מהר סיני, כי כאן יש הבדל עצום בין התלמודים. שכן הירושלמי אומר כך, אני קורא: אמר רבי יוסף בי רבי בון, תעמד הרב שמעון בן לקיש והשכון כבוד השם על הר סיני, מה משה לא נכנס לפני ולפנים עד שנתקדש בענן. שים לב קודם כל לביטוי משה מתואר כי נכנס לפני ולפנים, שהוא ביטוי שלא לקוח מהר סיני אלא לקוח מהמקדש, מהמקדש, מהמבנה הארכיטקטוני של המקדש, לפני ולפנים. זה בא ממקום שחז"ל ישבו בין הר סיני לבין המשכן. כן, ההשוואה הזאת שחז"ל משווים בין הר סיני לבין המשכן, הוא בא ממקום שבפסוקים עצמם הענן ששוכן על הר סיני מתואר בשמות מהם גם כענן ששוכן על המשכן, וההשוואה הזאת נמצאת. אז משה מתואר, כמובן שהדברים פה כמעט הפוכים. אני הייתי אומר הפוך, איפה המקום היסודי? הר סיני. מה זה לפני ולפנים? הוא מנסה להיות בבואה של הר סיני. בלשון הירושלמי זה כבר הפוך, כאילו מה המקום האמיתי, כאילו? לפני ולפנים, קודש וקודשים. משה בהר סיני, הוא בעצם בא לפני ולפנים. דומני שזה הפוך. בעולם ההלכתי הלמדני אז המושג, כאילו המושג יותר הוא לפני ולפנים, אבל בעולם האידאי זה הפוך, הר סיני הוא המקור ולפני ולפנים ממשיך אותו. אבל השימוש פה בלשון, משה נכנס לפני ולפנים ונתקדש בענן, אף אהרון לא נכנס לפני ולפנים עד שנתרבה בשמן המשחה כל שבעה. עכשיו איפה אהרון מתרבה בשמן המשחה כל שבעה? איפה? ויקרת את זין? לא, לכאורה האף אהרון הזה הוא רומז לשבעת ימי המילואים. או כאן אני חוזר אברהם, אני חוזר לשאלה ששאלתי קודם, לאיפה אהרון בא בויקרא ט'? כאן לפחות הירושלמי אומר שבויקרא ט' כנראה אהרון בא לפני ולפנים, שונה ממה שאמרתי קודם. אני קודם אמרתי התחילה הזה של הבבלי בדף ג' עמוד ב' שאני מצרף אותה לכהן גדול קמה יום כיפור קמה, אם אני מבין אותו שהכהן גדול קמה יום כיפור קמה, השלימו תהליך שלא נגמר במילואים, כי המילואים ביום השמיני היו חלקיים, ויש משהו תחילה שהיה ביום כיפור. בירושלמי זה ממש נראה אחרת לגמרי, ביום השמיני כבר הכל נגמר. אהרון בא לפני ולפני ביום השמיני ומתקדש בשמן המשחה כל שבעה. במובן הזה אין פה בכלל יום כיפור בדרשת ריש לקיש, כפי שהיא בירושלמי. לעומת זאת בבבלי, זה בני האב כבר נכנס למחנה שכינה טהון פרישה שישה. פשטות הדברים, שולחים בבבלי ישר מהר סיני ליום הכיפורים, תוך כדי דילוג על המילואים. לעומת זאת בירושלמי כנראה מה המהלך שמובא בשם ריש לקיש, הולכים מיום הכיפורים למילואים, וממילא מהמילואים לאיפה? להר סיני. רק השאלה היא כמובן, אם הירושלמי אכן משאיר את מילואים בתמונה גם בהר סיני, הסברתי לכם ביום שני למה זה קוסם לי הדבר הזה, צריך להבין מה תפקיד הר סיני ומה משמעות הדרשה. וכאן בואו ננסה לפענח את ריש לקיש בשני התלמודים. כן, הבבלי שמתאר אותו כקופץ מהר סיני ליום כיפור. תוספות פה שאלו בצדק, מי אמר לך? מאיפה לקחת את הבני אב הזה? כן, הביטוי הזה, בני אב, תוספות דיבור המתחיל, זה בני אב. תוספות אומרים, תימא לי, בישלמה ממילואים גמר שפיר אף לדורות, מנחתיו בעדיה, כאשר עשה ביום הזה ציווה השם לעשות לכפר, אלא מסיני, איך היא גמר? ומדנקת זה בני אב משמע מאיתורא דקרא נפי כמו זה בני אב כן אבל אחר מה איתורא איכא והתוספות לא מבינים איך זה שבהר סיני יש תיאור שמשה בא לענן אני כבר ממשיך עם הגמרא בהמשך משה בא לענן והיה שם שישה ימים לחז גם השביל מי אמר לך שכהן גדול צריך לעשות את זה גמר איך למדת את זה מי אמר לך שזה תקדים אולי גם הר סיני הוא חד פעמי כמו שנראה בבבלי שריש לגיש חושב שמילואים זה חד פעמי זה נראה בבבלי הסיבה שריש לגיש מתנתק מהמילואים כי הוא חד פעמי כי הוא מעכב והשאר לא מעכב מה המשמעות שהוא מעכב אני חוזר להסבר שכבר ניתן פה המעכב מעכב כי הוא חונך לא כי זה סדרי עבודה, אז הוא חד פעמי. אולי גם הר סיני חד פעמי. ומה התוספות מתרצים? שעצם העובדה שהתורה בחרה בשמות חבדה לתאר את כל הסיפור הזה, שלפי דרשת ריש לקיש, לפי הקישור שהגמרא עושה בהמשך, הרי זה קשור לשיטת רבי יוסי הגלילי, שאמר ששמות חב"ד לא חוזר לתאר את א' עד ו' בסיוון, כפי שהוא כבר מתואר בשמות י' ת' חף, אלא הוא מתאר מה שקורה לקראת עליית משה להר. ושמה בכלל התורה אמרה לי את הפרט הזה של שמשה היה שישה ימים, ויחס ענן את הר, סליחה, ויחס, וישכון כבוד השם על עזה ליחסי עונן, שמה תיארו את זה? כי זה קרה, היסטורית זה קרה. ההנחה היא שאם התורה מתארת, שזה בא ללמד אותנו משהו לדורות. התורה מקפידה לתאר איך משה בא על הר סיני, כי כל מי שעושה מהלך שדומה למשה שהוא בא לתוך משהו שדומה להר סיני, צריך לנהוג באופן דומה. זה התירוץ של תוספות של אני קורא ונראה דאח ענם אילו אבא צריך למכתב ולוויה על משה להר ויחס הענן את ההר ויקרא השם למשה ביום השם מתוך הענן מה היא צריך למכתב ויחסהו הענן ששת ימים אלא היא צריך לדורות כנראה שהתיאור המפורט של התורה בא ללמד אותנו משהו זה לא מקרי שככה משה נכנס כך כי כך נכון להיכנס כן בבקשה יאיר נכון? לא שומע, זה יכול בכל רם
שאלה לא קשורה קצת אבל אני סתם חשבתי אולי לפי ריש לקיש למה אין פרישה נגיד לחג שבועות אם מדברים על מעמד
הסיני א' השאלה כן קשורה כי אם אתה זוכר את הגמרא בג' עמוד א' ראינו שהתחרות הכי קשה של יום כיפור מי נותן את התחרות הכי קשה מכל החגים? עצרת עצרת נותן את התחרות יותר טובה מראש שנה התחרות הכי טובה זה עצרת ולכן השאלה היא כן לעניין אני ברשותך רק אומר שהקישור בין עצרת לבין מתן תורה הוא לא מופיע בתורה נכון? והקישור הזה הוא קישור בתורה שבעל פה שהשאלה ממתי זמנו רק אציין בקצרה שדוד אינשקה כתב מאמר ארוך על ספירת העומר בספר היובל הרב בויאר שם הוא מנסה לשכנע שזה קורה בסוף תקופת המוראים מדור חמישי הקישור בין יום כיפור לבין בין מתן תורה לבין חג השבועות טוען שהאופן שבו תנאים והמוראים הקדומים חגגו את שבועות הוא היה בזיקה למה שכתוב בתורה הוא הרי מקשבועות בתורה הוא חג מקדשים מובהק קשור בהבאת שתי הלחם אם אתם רוצים להבין גם קצת יותר טוב את התחרות זה לא אמרתי בשיעור ביום שני התחרות עם עצרת היא הזכרנו רק ביום שני כי יש שתי מערכות קורבנות לעצרת וליום כיפור אבל זה אולי יותר ממה שאמרתי ביום שני זה אולי גם הסדר הפוך בפרשת המועדות בויקרא חף ג' כתוב בכל המועדות שיש תאריך מסוים שהוא מקרא קודש ואז והקרבתם עולה להשם כי מה עושים במקרא קודש? מקריבים קורבן מי יוצא דופן בזה? חג השבועות בלשוננו שם כתוב קודם את שתי הלחם ואז כתוב וקראתם בעצם היום הזה מקרא קודש יהיה לכם והפשטות שזה קורה הפוך זה יום של שתי הלחם ולכן מקדשים אותו מזה שתי מערכות הקורבנות זה מתחיל משתי הלחם הוא הפך למקרא קודש מקרא קודש מה מקבל? מוסף זה גם מה שקורה בויקרא ט"ז בויקרא ט"ז וזאת יבוא אהרון אל הקודש מתארים מערך שלם של קורבנות שכל עניינו הכניסה ואחרי זה אומרים והייתה זאת לכם לחוקת עולם בחודש השביעי בעשור לחודש ואז מזכירים גם את מקרא הקודש ולכן אמרו יש לו שתי מערכות קורבנות מה אולי הוא מתקדש בגלל המערכת הראשונה של הקורבנות כלומר זה חג השבועות הקדום הוא חג מקראי לחלוטין הוא חג מקדשי מובהק
זה הקשר במצוות העומר לשבועות
היה קשר כי חג השבועות אין לו תאריך בתורה, הוא יום החמישים, אלא שהספירה לא הייתה כמו שלימדו אותנו בפשטות המקראות. אני לא אומר שלא צריך לחוות את זה כך היום, כי צריך להבין, אחד מהדברים שדחפו את חכמים לקשר בין חג השבועות לבין מתן תורה, זה שחג השבועות לא מקדש, איבדת את משמעותו. אבל הספירה בתורה היא ספירה פשוט שלו, שזמן הקציר, הקציר עורך 50 יום, מתחילים בתחילת קציר סורים, אחרי 50 יום הקציר נגמר. זה בפשטות המקראות. אני רק אגיד שאני רק שנה שעברה הראיתי הסימון, זה ממש הבהיל אותי כשאתם הבנתי את זה. אני שיש מחלוקת עצומה עם ספירת העומר, דורייתא עוד רבנן. פה בראשונים אוחזים שבזמן הזה עוד רבנן, כי אין מנחת העומר. הרמב״ם כותב מפורש, הוא דורייתא גם בזמן הזה. עכשיו, לקח לי שנים, רק שנה שעברה קללתי, שאם ספירת העומר דרבנן, אז מי עוד רבנן? חג השבועות. כלומר, מי שאומר שאין ספירת העומר, הוא בעצם אומר שאין חג שבועות. אומר לי בצורה פשוטה, שאין מקדש, אין טעם, מדורייתא, לחייב את חג השבועות. התשובה היא ברורה, כי מה זה חג השבועות בתורה? זה חג של שתי לחם, של כבשים וכו'. כשאין, אז זה לא... כשחכמים, אני אומר את זה בצורה הבאה, שמדרבנן אומרים לנו לספור ספירת העומר, הם מדרבנן קובעים את חג השבועות, אז מה הם צריכים מדרבנן גם להציע לחג הזה? לצקת בתוכן, שהוא יהיה רלוונטי גם לזמן, שאין בו שתי לחם. אבל הפשטות יאיר, כשאני כאילו חוזר לדיון פה, הדיון פה הוא טרום הקישור בין שבועות לבין, אולי דווקא נעשה בזיקה אליו. בסדר, עדיין אתה צודק שהצרט הוא מעדד פה חזק ברקע. ורגע, לפי, אני רוצה לחזור עוד פעם, שההנחה של הבבלי שהולכים ישר מהר סיני ליום כיפור, מדלגים על המילואים, כנראה כי המילואים הם חד פעמים, ולכן ריש לקיש זה מוצא לגמרי מהסיפור שלו, אלא הולכים ישר ליום כיפור. לעומת זאת, בירושלמי, הסיפור אחר לגמרי, הולכים מיום כיפור למילואים. מה זה נותן? זה נותן, אני חושב, שני דברים שהם המענה אולי למה שהתחיל את ריש לקיש. קודם כל זה נותן תשובה לשאלת בני אב. שאלנו מאיפה אתה יודע שזה תקדים, אולי זה חד פעמי. אז התשובה היא שכבר בתורה עצמה זה קורה פעמיים. כלומר, ריש לקיש, לפי סוגיית הירושלמי בהסבר השני, ריש לקיש אמר, שים לב שהמילואים דומים להר סיני. ולכן בא זה מלמד אותי שהר סיני הוא לא חד פעמי, אלא הר סיני הוא תשתית של ההתגלויות. איך שהקדוש ברוך הוא מתגלה למשה בהר סיני, ככה כשאדם ינסה להיכנס לפני ולפנים, כלומר להגיע לגילוי שכינה, הוא יעשה אותו דבר. אהרון עשה אותו דבר ויקרא ח', הוא עשה את בדומה למשה. תשימו לב דבר יפה, זה משה ואהרון, שני האחים, שניהם מקבלים התגלות, משה בהר סיני, אהרון במשכן, ושניהם נוהגים באופן דומה. ממילא כבר אני יודע שזה בני אב. אם זה בני אב, נחזור עליו, וזה גם פתר את בעיית המעכב, החד פעמיות של המילואים. כלומר, אולי החד פעמיות במילואים זה חנוכת המשכן. אבל מה לא חד פעמי? האופן שבו אהרון נכנס במילואים הוא לא חד פעמי, כי למה הוא עשה את זה בחנוכת המשכן? כי כך נכנסים. הייתי אומר את זה בצורה הבאה, המילואים של ריש לקיש בירושלמי הם מילואים מסוג שונה לגמרי מהמילואים של רבי יוחנן בבבלי. זה גם מסביר למה המילואים הם בבבלי לא שייכים לריש לקיש, כי הבבלי מבין שמילואים הכוונה טקס חנוכה, טקס חניכה. כן, מתניה בשיעור שנתן לכם היום ראשון דיבר על התחילה הזה של הבבלי, שהוא אומר אותו ברבי יוחנן, ברבינה. כביכול, השבעת הימים הם מתוארים, בוא קצת עכשיו נסה לחדד את הבנת מה מהות השיטות. שבעת הימים, איך הם מתוארים בבבלי? מה זה המילואים? מה זה הקישור הזה? שמכל שנה מחדש, מה אני צריך לעשות למקדש? מעין מילואים, כי אני מחדש אותו, אני חונך אותו, בוא נראה בהמשך בדלת, האם באמת זה ככה עד הסוף, אני חונך אותו, אני מקדש אותו מחדש, היות וכך הדבר, היות וכך הדבר, בא ריש לקיש ואמר, מה פתאום? אם התוכן של יום כיפור ומשמעות פרישת שבעת ימים הוא כתמיהן עושה טקס מחודש של חניכה, החנוכה הייתה חד פעמית, לא צריך כל שנה לחנוך פעם אחת וזהו. אז ריש לקיש בבבלי אין לו מילואים, כי המילואים שיש בבבלי הם איזה סוג מילואים? של חניכה, של תחילה. אז זה ריש לקיש, אין לו, רק הר סיני. משמעות הדבר שמחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש בבבלי, בואו נבין, היא מחלוקת מהותית בהבנת הפרישות. הם שניהם מסכימים עם מילואים ברקע, איזה מין מילואים, מה המשמעות? המילואים שהבבלי חושב עליו הוא חנוכת, מעין חנוכה מחודשת של המקדש. היות ורבי יוחנן חושב שיום כיפור יש בו את התוכן הזה, אז לכן המקור הוא מילואים. ריש לקיש התנגד לתוכן הזה, ולכן מה ריש לקיש ניסה לייצר פה הסבר, ששבעת הימים לא קשורים למילואים בכלל, ככה זה בבבלי, ככה בבלי מסביר. הכל הולך ישר מהר סיני, משמעות הדבר, שיש פה מחלוקת מהותית ביניהם, לא רק על המקור, מניין איש כהן גדול פורש שבעה ימים, אלא מחלוקת מהותית על משמעות הפרישה הזאת. כי הליבה דרבי יוחנן, איזה מין פרישה הזאת? כמו מילואים. אני חוזר על המילואים. לעומת זאת, לפי ריש לקיש, אין איזה שום קשר למילואים, שום קשר למילואים. שום קשר. אלא מה זה? זה לקראת כניסה הפנימה. עכשיו בואו נעשה עוד יותר להבין את זה. כן?
הרב, יש
לי על המשמעות של יום כיפור.
נכון, נכון מאוד. אולי הם חולקים בעצם לא רק על המשמעות של הפרישה, אלא מה זה בעצם יום כיפור. כי איך ריש לקיש בבבלי מסרטט את יום הכיפורים? איזה מין יום? יום של כניסה לפני ולפנים. עיקרו של יום הכיפורים זה הזכות של הכהן להיכנס פנימה ולהיראות לפני השם, או אני מפחד להגיד לראות את השם, כי זה דבר בעייתי, אבל הוא נמצא בטקס של גילוי שכינה. שאני מקווה שלמוד עליו יותר, כשלמד הכתורת, בעזרת השם, משבוע הבא, מה באמת הסיפור של הכתורת, מה הסיפור הענן? אבל זה ריש לקיש. לכן, הר סיני, בהר סיני משה לא עבד כלום, הוא פשוט בעלי ענן. יום כיפור זה יום ביה פנימה. ולכן הצורך בפרישה הוא כדי להגיע למהות הזאת של יום כיפור. לעומת זאת, אצל רבי יוחנן, מה יותר מודגש? חוזרים ליום השמיני. היום השמיני זה היה בו את שני הדברים, גם חפר בעדך ועד העם, ואולי אתה אומר את החניכה. אז בוא קצת אני אסביר שאולי מה יש אצל רבי יוחנן לפי הבבלי, מה את המילואים האלה. אז יכול להיות שהעניין הוא, ופה אנחנו גם קצת נוגעים בפרה, אני רוצה קצת להסביר את זה יותר. העניין הוא אולי כזה, ראינו שבמילואים שבעה ימים קידשו את המזבח, את אוהל מועד, וקידשו את הגוף של הכהנים. ביום השמיני מה עשו? חיפרו על האנשים, על המעשים שהם, על חטאים שהם, חפר בעדך ובעד העם. בעצם מה שבא רבי יוחנן כאן אולי עם המילואים, במילואים אהרון לא מתאמן לקראת שום עבודה. אני לא חושב שהוא מתואר כמתאמן, כמתחנך, במובן שאנחנו היינו חושבים היום שהוא הולך לבח לחיש, עושה אש, יש פה קצת קודנות קצת. חבר'ה, לא לשכוח את הנשקים שלכם אחרי השיעור גמרא, בסדר? אתמול היה פה עובר חבר'ה שיכולתי לשיר אותם שבת. בכל מקרה, בפשטות במילואים, אהרון לא מתחנך כלום, אלא אני פשוט מקדש אותו. עכשיו כאן אולי עולה רעיון הפשוט, ש... כדי שהכהן הגדול יוכל לחפר בעד העם, מה אני חייב לעשות לו? לקדש אותו, לטהר אותו. זה אולי הרעיון של המילואים, אבל אני באמת מחדש מכשיר אותו, כהונה, מקדש, מטהר. זה אולי מאוד מאוד מזכיר גם את הסיפור של הפרה. כלומר, עוד פעם, אני חוזר לשאלה אם הפרה היא בעסק או לא. מה בעצם הרעיון ששבעת ימים אתה לוקח כהן, שורף את הפרה וזורק עליו ומזה עליו? הרי ועדיין הוא לא מתאמן שם לשום דבר. מה, הוא מתאמן על מה שהוא יעשה ביום השמיני? לא. מה המשמעות? אני חושב שהמשמעות פשוטה, ויום הזה נמצא בויקרת את זין. קודם אהרון מחפר בעד עצמו, ואז הוא מחפר בעד העם. אתה לא יכול ליצור פרה אדומה לתאר על העם אם אתה בעצמך לא טהור. כלומר, זה מעין המילואים בפשוטו של נקרא, שכאמור, הם לא מאמנים אותו למשהו, אלא הם מקדשים את הגוף שלו. זה מה שהם עושים. הם מקדשים את גופו של הכהן שהולך לייצר את הטהרה, צריך להיות טהור. הכהן שהולך לעבוד ביום הכיפורים צריך להכין אותו. זה מה שנראה כאן. בדף ד' דבר זה לא ככה.
בדף ד' זה לא ככה.
מצוין. בדף ד' קורה דבר אחר לגמרי. כשהבבלי מקשר, עד עכשיו מה עשיתי? ראיתי את הקישור. המילואים של הבבלי זה חנוכה, זה ברור. ולכן ריש לקיש לא אוהב את זה, שיהיה ברור. הוא נורא נורא מטריד אותי, אני לא חושב שזה לגמרי עונה. למה ריש לקיש מעיף את המילואים? הרי זה כתוב בתורה אחרי מות שני בני אהרון. והירושלמי, מה כולו זועק? אי אפשר לזרוק את המילואים. אני אומר, אבל בגלל שהבבלי לוקח את המילואים לאיזה מקום, לאיזה מקום הבבלי לוקח את המילואים? שזה כמו מילואים מחודשים, לכן יש לקיש, את זה לא יכול לאהוב, את זה אי אפשר לאהוב, או שכן או שלא. אבל יש בבבלי גם דבר אחר, הבבלי ברבי יוחנן בדבדלת מעדן את המילואים, עד עכשיו הקצנתי בכוונה, שמילואים זה חניכה מחדש, כמו טקס חנוכה. אבל הולכים לבבלי בדבדלת, שבברייתא של בזאת, שהוא הברייתא שקראנו קודם, תניא קמתי דרבי יוחנן, פתאום אותו מהלך שעשינו פה בשיעורים בשבוע הראשון, שהשווינו את מדרשי ההלכה ביום השמיני למקראות, ומה ראינו שמה מדרשי ההלכה עושים? מתארים את היום השמיני כך שיתאימו כמה שיותר ליום הכיפורים. ראינו שהכניסו שטן, הכניסו קטורת, זוכרים? וגם פה יש מהלך דומה לגמרי, כי אתה קורא בדף ד' עמוד א' איך נראים המילואים של הברייתא הזאת, הם לא לגמרי דומים למה שיש בפסוקים. פתאום מדובר שם על מה? שמשה מסר לו כל שיבה כדי הוא חונך אותו לחנכו בעבודה. יש כאן תיאור שהמילואים הם גם אימונים או הכנה של הכהן לעשות את העבודה בפועל, שזה ממש מה שכתוב בשניות יומה על יומה. כלומר המילואים של דף דלת עמוד דלת בבבלי הם פחות כהנים כאובייקט, כחפצה שצריך לקדש אותו, וזה יותר כהנים שהם מתאמנים, ככה זה נראה. כלומר בגימל עמוד ב' הבבלי כשהוא אומר מילואים תחילה כהן גדול קמה בדף ד', אני שומע אצלי אז מה משמו מילואים, בואו נקדש אותו. ולדעתי זה גם עומק השאלה של האם מקשרים לפרה או לא, כי פרה אין בה שום מימד של אימונים. פרה היא כל כולה לקדש את הכהן עצמו. פרה יש בה בשבעת הימים דווקא בבואה מסוימת של, של המילואים של ויקרא ח' ולא המילואים של הברייתא בדף ד'. כלומר הברייתא בדף ד', או נאמר שבעת הימים של המשנה ביומא, היא בעצם לא מביאה בכלל הזאת, או בלשון אחרת אהרון לא מתואר שם כמה? הכהן הגדול, סליחה, לא מתואר כמו ויקרא ח', הוא מתואר כמתאמן. אז באמת זה לא קשור לפרה. הקישור לפרה יכול להיות יותר אם אני מבין שגם ביום כיפור אני מקדש את גופו של הכהן. אז בתוך הבבלי אני חוזר, הבבלי קושר למילואים כתחילה, זה ריש לקיש לא מקבל. השאלה שעולה כאן היא מה באמת המשמעות שהמילואים הם תחילה, והיום כיפור הוא תחילה, הרי אנחנו כבר אלף שנה אחרי אהרון ובניו. אז אתה יכול להגיד כן, כל שנה אני צריך לחנוך. מצד שני כבר בבבלי בדף ד' מעדנים את זה, זה גם בשבעת ימי המילואים זה הסוג של אימונים. אבל כשהולכים לירושלמי רואים שהקשר למילואים נשאר לאורך כל הדרך אצל כולם, וגם רואים זה לא אותם מילואים של הבבלי. מה המשמעות? כן, בבקשה. זה סובל רק דיחוי שאני אסביר מה קורה בירושלמי? בסדר, אז ברשותך בוא נגמור שהתמונה תהיה
בירה. אני רק קודם להגדיר מה אופי של יום כיפור מחוקת רבי יוחנן וריש לקיש.
בבקשה, בוא תרחיב. בבקשה.
עשיתי משפט אחד כדי ללחוד גם את עידו. אבל אם דיברנו על ריש לקיש, אצל ריש לקיש באמת גם אצל רבי יוחנן וגם אצל ריש לקיש שבעת הימים זה ימים של הכנה לקראת משהו, ימים שמכוונים לקראת משהו, מעשה יום הכיפורים. אז אצל ריש לקיש באמת יום הכיפורים הוא יום של מפגש עם השכינה, של כניסה אל הקודש. ואצל רבי יוחנן התיאור הוא אחר לגמרי, חונכים אותו כל שבעה, ומה זה יום כיפורים? נשמש יום אחד. זאת אומרת מבחינתו הדגש הוא לא על הכניסה לפני ולפנים, אלא על עצם העבודה של הכהן ביום כיפור. וזה חוץ מהציור השונה שלהם צייר לימי המילואים, זה כבר ליום כיפור שם לי שני מוקדים שונים, עם הדגש על הכניסה פנימה עם המפגש עם השכינה, או שכל העבודה זה עיקר המעשה של הכהן גדול. שני כיוונים איך לתפוס את יום כיפור.
עוד פעם
אנחנו דיברנו קודם על זה שיש פה מחלוקת בבבלי כרגע, שיש מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש מאיפה לומדים את ימי המילואים. אז ריש לקיש עושה לינק ישיר, לא כמו בירושלמי, לינק ישיר מהר סיני ישר לאן? לפרישה של הכהן, נכון? ואצל רבי יוחנן מה התהליך?
דרך המילואים
משחזרים כל שנה את ימי המילואים, לא רק בלי הר סיני, נכון? מה ההבדל המשמעותי שקיים בין שתי הגישות האלה? אז הרב מאיר כבר אמר קודם שכשאתה לומד מהר סיני אז לא רק על הפרישה אתה לומד על אופי מסוים של פרישה, אלא אתה לומד גם לאן אתה מכוון. למה אתה פורש? כי לאן אתה מגיע בסוף? אתה מגיע לקודש הקודשים. משה עולה להר סיני לאיזשהו מפגש עם השכינה. אותו דבר הכהן ביום כיפור עושה את אותו תהליך, פורש לקראת מה? לקראת הכניסה שלו פנימה. לעומת זאת, רבי יוחנן, כמו שהוא מצויר בבבלי, איך הברייתא שהתניא כבדי דה רבי יוחנן, איך היא מתארת את התהליך הזה של השבעה ימים ויום כיפור,
שהם
מעין אימונים. שבעה ימים, אני אקריא את הלשון בדיוק איך שזה נקרא בפנים.
הברייתא מדהימה.
בזאת יבוא אהרון אל הקודש, במה שאמור בעניין, מה היא בעניין במילואים, מה אמור בעניין במילואים, אהרון פירש שבעה ושימש יום אחד, ומשה מסר לו כל שבעה כדי לחנכו בעבודה, ואף לדורות כהן גדול פורש שבעה ימים, ומשמש יום אחד, ושני תלמידי חכמים, תלמידיו של משה לפוקץ דוקן, מוסרים לו כל שבעה כדי לחנכו בעבודה. שבעה ימים מה עושים? מחנכים אותו בעבודה, כדי שיגיע ליום כיפור, ומה הוא עושה ביום כיפור? משמש יום אחד. המוקד של יום כיפור זה לא המפגש הייחודי והחד פעמי שיש לכהן עכשיו עם השכינה, אלא עצם העבודה של הכהן בבית המקדש. זה יוצר שני כיוונים שונים לגמרי למה קורה בעצם ביום כיפור, מה המוקד של יום כיפור. בירושלמי הסיפור הוא אחר. בירושלמי הסיפור הוא אחר, כי רבי יוחנן הוא אחר לגמרי. גם רשתקיש אחר לגמרי, וגם רבי יוחנן הוא סיפור אחר לגמרי.
הסיפור בירושלמי הוא שונה, כי המילואים בירושלמי אין שום צליל שמתיימרים
להיות הכנה
וגם לחנוך. המילואים אצלה הוא רצף שחוזר גם כן להר סיני. אני קורא לדבר
כבר רשתקיש.
רבי יוחנן, מה אתה אומר?
ורבי יוחנן,
ורשתקיש זה לא הכנה. ורשתקיש המילואים הם מתחברים להר סיני. כי
הסבר הראשון אני מדבר.
הסבר הראשון
בירושלמי, בזאת הקודש, כמו בעניין, מה אמור בעניין? מפרושים אותו כל שבעה ועובד כל שבעה ומחנכין אותו כל שבעה. אף זה מפרושים אותו כל שבעה ועובד כל שבעה ומחנכין אותו כל שבעה. בשני המקרים זה יש אלמנט של הכנה.
כן, אבל זה לא חניכה.
הכנה למה? השאלה אם זה חזרה גנרלית או שזה התכוננות לכניסה לפני ולפנים. לדעתי, טוב, זה כבר סיפור אחר. בראשם לדעתי לפי רבי יוחנן, המילואים זה מערכת שעומדת לבד. היא לא מכינה בכלל ליום כיפור, אלא אתה מצמיד אותה ליום כיפור.
שזה לדעתי קשור בדברים שמצאו קודם, שצריך לקדש את הגוף שלהם. אבל גם ליום כיפור צריך להכין אותו.
לא הכנה כגברה שידע לעבוד, אלא הכנה ככהן.
אבל כל האלמנט בבבלי יש קונצנזוס על זה בעקבות המשנה אולי, ששבעת הימים הם ימים של הכנה. מה זה אומר בדיוק ההכנה הזאת? אולי יש לנו מחלוקת ריש לקיש ורבי יוחנן. דעתי בירושלמי זה לא מובן מאליו, זה דעת ריש לקיש, רק דעת ריש לקיש.
כן, אליה, בבקשה.
עלית הרבה בעניין הזה שהמילואים בבבלי מתפסים כחזרה למקום הראשוני, ולכן ריש לקיש לא יכול לסבול את זה.
אני חושב, כי הוא חושב שהמילואים האלה הם חד פעמיים. כי תסתכל באמת
הדיוקים האלה שפה תופסים נקיחת טעמים ופה
אני חוזר על התחילה, העבודה התחילה, כהן גדול קם, אתה לא שומע סליל כזה בבבלי שהבבלי מדמיין לנגד עיניו שיש פה משהו שהוא אם הוא מילואים, אז הוא מילואים כי שלקי שומר העיכוב, מה בעצם הוא משקף? שלקי שומר, זה חד פעמי לחנוך מה אתה חונך כל שנה?
אני אחזיר אתכם למה ש...
זה מה שריש לקיש, אבל בירושלמי בוא נראה את שני ההסברים. ההסבר הראשון בריש לקיש בירושלמי הוא לשון הברייתא דומה לדלת עמוד א' בבבלי, שכל המילואים מתוארים כמה? כאימונים לקראת היום השביעי. זה אני יכול לקבל, אני יכול לקבל שכהן גדול צריך להתאמן גם צהל לפני המצעד של יום העצמאות, זה שאת האימונים שם תסתסך עם הרסרים ותזמורות לפני הופעות גדולות, מה יש להם אימונים, כן? קבוצות כדורגל מתאמנות, כהן גדול מתאמן, כן? כמו שאתה קורא את הלשון של ריש לקיש, אני בזאת, מה אמור בעניין? מפרישים אותו כל שבעה, עובד כאילו מחנכים אותו כל שבעה, אף זה. אז זה ראה ריש לקיש, אם זה המילואים, אם זאת המשמעות שאני אומר, תעשה כמו המילואים ביום כיפור. את זה ריש לקיש יכול לקנות, הוא לא יכול לקנות שאתה אומר תחילה, זה הוא לא קונה, אבל הוא יכול לקנות שאתה אומר לי תתאמן. את זה אני קונה. אני
אחזיר לכיוון של אולי ראינו ככה הניסבר, זה
בבקשה
אומר, אבל כשראינו במחילת הדמילואים, כשהמחילת הדמילואים אומרת כפרה זאת תכפר לכם עד שיחיו המתים, אז איך שאני הסברתי זה כפרה אחת, הכפרה הזאת שמסופר עליה בתורה היא תכפר עליכם עד שיחיו המתים. לא צריך לעשות תהליך שחוזר על עצמו כל שנה, זה תהליך חד פעמי, לא צריך לשחזר את
הישראל.
רב מאיר אמר שריש לקיש בבבלי לא יכול לקבל את זה שאתה אומר עבודה תחילה בכהן, עבודה תחילה במקום. עבודה תחילה בכהן נעשתה פעם אחת. Okay. משה קידש את הארון, קידש את המזבח, זהו, העסק ממשיך לרוץ. למה לא צריך לחזור על זה? אותם את זה ריש לקיש לפי הבא לא יכול לקבל.
זה אותו דבר גם בלימוד מהר סיני שריש לקיש בירושלמי, כי מה שנוגע לחניכת המשכן זה אכן חד פעמי, אבל גם המילואים הם כבר לא היו חד פעמיים בחלק ממה שהיה שם, כי חלק מהמילואים מה נועד? להכין את הארון לקראת הכניסה פנימה, וזה כבר רצף בכניסות. גם משה כבר נכנס, גם במילואים אהרון הכין את עצמו כהכנה לקראת הכניסה של היום השמיני, ואם זה רצף זה ממשיך הרבה לקראת את זין. אבל אם אתה מדגיש את המילואים, מי שקרא את המאמר של כנול ונאה שמרוצים להגיד זה חניכה מחדש כל שנה חונכים, אז זה רבי יוחנן של בחלקים מסוימים של הבבלי, לזה ריש לקיש בבבלי לא יכול לקבל את זה, ולכן הוא הולך להר סיני, ולהר סיני שלו בבבלי הוא קשה לבד, הוא לא עומד טוב לבד. בירושלמי כאמור המילואים נמצאים לאורך כל הדרך, אבל כשקוראים את הריש לקיש, המילואים שיש שם הם לא אותם מילואים שיש בבבלי, לכן גם הירושלמי לא מציג אותו כאופוזיציה. איזה מין מילואים אלו? זה מילואים או של התאמן, זה הוא קונה בלשון הירושלמי, בזאת דיבר על להתאמן, ואילו אם היית הולך לכאשר עשה ביום הזה אז אתה חונך, אז זה ריש לקיש אמר את זה אני לא קונה. או בלשון ההסבר השני, גם במילואים היה ממד שהוא לא חניכה ולא חד פעמי, שכן המילואים חזרו על משהו שהיה בהר סיני, ולכן את זה אני יכול לקחת לבקרת הזה, אני יכול להמשיך פה. סליחה? תראה, מי ראשון? תחליטו.
אז למה הריש לקיש הבבלי מדלג על המילואים?
הוא מדלג על המילואים, כי המילואים, איך שהבבלי מביא אותם, אז זה צריך לדלג לדעתו. אם אתה מביא מילואים, שבוא נתאמן, אני יכול לקבל את זה. אם אתה מביא מילואים, בוא נחנוך, הוא אומר, רבותיי, לא תודה. כן, זה... כן, בבקשה, אמרה.
ירושלמי, אין שני ריש לקישים שונים לחלוטין.
תסביר את העניין.
כלומר, יש הריש לקיש שמסכים כמעט עם רבי יוחנן. יש הריש לקיש שלומד נהר סיני.
אבל גם הריש לקיש שלומד נהר סיני בירושלמי, אני חוזר, אם תקרא אותו בעדינות, אתה תראה שיצא שם מילואים. לא אומרים, כי תקרא את המילים. מה משה לא נכנס לפני ולפנים עד שנתקדש בענן כל שבעה? אף אהרון לא נכנס לפני ועד שרבה משה לא משחק. איפה אהרון לא נכנס עד שהיא לא אפשר? איפה מושכים את אהרון משה בן המשחה? וביקרא חטא. אז ויקרא חטא המשיך את הר סיני, ולכן ויקרא את זין גם יכול להמשיך. עכשיו אני רוצה ברשותכם, אם הדברים האלה הם מתיישבים, עידו, כן, וואלה היית מלומס.
אני רוצה להסביר הסבר יותר טכני.
בבקשה. באמת חשבתי שיהיה הפוך פה, שאני אגיד את הטכני ואתה תגיד את המוכלי.
שבהר סיני באמת צריך לפרוש שישה ימים, אז מה בן בטרה אומר? צריך לפרוש עוד יום שהוא לא כמו השישה ימים הראשונים, הוא לא צריך לעשות בעבודה, פשוט לפרוש מאשתו. ועכשיו במילואים אנחנו רואים הזעה של שבעה ימים, שכל יום הוא דומה לשני, שבכל יום צריך לעזות, בכל יום צריך אהרון לפרוש אותו בשם המשחה. ולכן הלימוד כאן הוא לא דומה, כאן יש שישה ימים וכאן שבעה ימים, אפשר ללמוד. ליום הכיפורים אפשר, כי באמת פרושים שישה ימים ביום הכיפורים, ועוד יום אחד מתקנת אבי יהודה בן בטרה.
לא, אבל העניין של שישה ושבעה זה באמת, לכאורה אני לא רואה איך זה מסתדר בשיטת ריש לקיש בירושלמי. אם אנחנו רואים שהביאור של סיני זה כאילו, הסברנו שבגוף הירושלמי זה מסביר למה זה בניין אב, כי כל פעם זה עושה ככה, אז הודעה שבסיני זה שישה ימים, והתירוש של אבי יהודה בן בטרה לא נכנסת פה בכלל.
קודם כל השאלה כל כך טובה שהבבלי כבר שאל אותה, נכון? איך שישה ימים יום השביעי הופך להיות שבעת ימים יום השמיני?
התירוץ של הבבלי לא מתאימה.
התירוץ של הבבלי אומר בעצם שההסבר של ריש לקיש לא יכול לעמוד בפני עצמו. מה שהבבלי בעצם אומר הוא שקושה טובה, ולכן אתה יכול להגיד הר סיני ברקע, הפרטים אבל הם לא הר סיני. זה מה שהבבלי אומר. הירושלמי התעלם פשוט מהשאלה, הוא לא שואל אותה. אנחנו לא יודעים מה התשובה של הירושלמי, כן? עכשיו יכול להיות שהתשובה של הירושלמי היא פשוטה, אולי, כי הירושלמי הרי קישר בין שבעת ימי המילואים לבין הר סיני מתוך טענה שהארון הוא דומה למשה, נכון? מסכים? כנראה שם נמצאת התשובה, כי בשבעת ימי המילואים יש שבעה ימים. עכשיו תשאל שאלה טובה, אם משה עשה שישה והארון עשה שבעה, אז מה תשאל אותי? אז איך אתה יוצא רצף ביניהם? בעצם כשאת הבבלי פשוט תעביר אותך, אני לא יודע לגמרי.
אני לא מבין למה צריך לדמות עם כל הסיפורים האלה.
כן.
בסך הכל חיפשנו מקור למה המזוג שם בכהן.
יש את זה בהרבה משניות שאנחנו מחפשים בכל מנהג שעשו, אז הם מביאים אסנחנו, לקחנו את כל יום כיפור ושינינו אותו לגמרי.
נכון. אתה בעצם אומר, עזוב.
למה לדעת?
אתה מתעמת מדי.
אנחנו שולחים כמה...
כן. אני שומע, בוא ברשותך, בוא נראה את המשך הדיון מרבי יוחנן בריש לקיש בבבלי. בירושלמי אין המשך דיון, הוא שאל שאלה אחת ונגמר. אבל הבבלי יש לו עוד המשך דיון ביניהם, שהוא בעיניי מאוד חשוב בשביל להבין את ההבנה של כל הפרישה הזאת של יום כיפור. שכן, בבקשה, שאול.
בכל מקרה מה שאנחנו אומרים, אבל לפי שיטת רבי יוחנן, הלימוד זה שווה.
הלימוד זה מה?
שווה גם בירושלמי וגם בבבלי.
רבי יוחנן אין בבבלי ואין בירושלמי לומד מהפסוק של כאשר עשה ביום הזה. בזה שווה. האם זה אומר בהכרח שהם מתפרשים באותו אופן? אז כאן זה לאו דווקא מתניה, קודם הוא רמז לזה קצת, כי הבבלי בסופו של דבר מקשר בין הפסוק של כאשר עשה ביום הזה לבין הבזות, ואז הבבלי גם מדבר במונחים של הכנה. הירושלמי לעומת זאת, כאשר עשה עומד לפני עצמו, זה נראה ממש מילואים בריבוע. כלומר, אולי היה נכון קודם להדגיש, הרב יוחנן של הירושלמי בבשטות זה מה שייחסתי לבבלי, בבבלי בג' עמוד ב', זה פשוט מילואים. כאשר עשה ביום הזה, אתם תעשו עוד פעם
שהם לא הכנה ליום כיפור.
זה לא הכנה, בסדר? תמונה ברורה, אפשר להתקדם? אם לא, אז אנחנו לא מתקדמים.
בירושלמי
אתה צריך להיות רמזור, אתה עכשיו אדום, אתה עכשיו צהוב, סליחה.
בירושלמי ריש לקיש עצמו מביא את הלימוד
ממילואים, הכל המילואים.
ריש לקיש עצמו מחדש שהארון נכנס לפני ולפנים במשבין.
לא ריש לקיש אומר את זה, הירושלמי מביא הצעה של ריש לקיש, המקור הוא שהמילואים דומים להר סיני, וכנראה שאם כך גם יום כיפור אותו דבר. זה לא כתוב בטקסט, אנחנו המשכנו פה קצת. רבי יוחנן לומד ישר מהמילואים, כי אולי באמת זה מילואים.
זה לא משנה לו שביום השמיני ארון נכנס, זה לא משנה לו אם כן או לא.
למי לא משנה? לא,
לרבי יוחנן.
הוא לא מדבר על זה. בסדר, בואו נתקדם לדיון בדלת עמוד א'. אמר לרבי יוחנן לריש לקיש, הוא עונה לו חזרה. בירושלמי מה קורה? רבי יוחנן הוא לא עונה שום דבר, הוא שותק, והירושלמי לא מבין למה. והירושלמי לא מבין למה הוא לא משיב לו במלחמה שערה, איך שהוא אומר. בואו נראה את הדיון. ביש למה לדידי די אלפינה ממילואים, היינו דטניה, זה וזה מזים עליו כל שבעה מכל חטאות שהיו שם, די הווי נמי הזהה במילואים, אלא לדידך די הלפת מסיני, הזהה בסיני מי הווי. פה בא רבי יוחנן לפי האמור בסוגיה כאן ושואל את ריש לקיש מהפרט שנמצא במשנת פרה ולא הוזכר אפילו פעם אחת במשנת יומה. וזה העובדה שבמשך שבעת הימים יש הזאת. ומה כנראה עמד בשורש התודעה של רבי יוחנן? שהזאת האלה, מה מקורן? מאיפה למדו אותם? מאיפה הזאת האלה באות? הן באות מהמילואים. הן באות מהמילואים. וזה הביש למה לדידי די אלפינה ממילואים, היינו דתניה. במילואים היו הזהות כל שבעת הימים, וכך גם היו הזהות כל שבעת הימים בפרישת כהן גדול. אלא לדידך, מאיפה לקחת את ההזהות האלה? טוב, תעשו דברו, תקרא טוב שמות חבדל, מה תמצא? יש הזהה, אבל זה לא הזהה שבעת ימים, זה הזהה של יום אחד. קיצור, אבל פה זה יראה בבירור שרבי יוחנן חושב שההזעות לוקחות אותי גם בתודעה חזרה לאיפה? למילואים. או בוא נגיד בצורה פשוטה, כשמשנת יומה בחרה שלא להזכיר את ההזעות, איזה פתיל תודה היא קצת נתקע לפי העניין הזה? נפתח קצת לנתק אותך ממה? מהמילואים. כלומר, משנת יומה, כאילו, כי מה משנת יומה מתארת?
או מלמד של טהרה.
משנת יומה, כשאני קורא אותה, מה היא מתארת שעשו בשבעת הימים? או אני אשאל את זה בצורה הבאה. כשאני לוקח את ויקרא חטא וקורא אותה, ואחרי זה אני קורא את משנת יומה, אם אני אומר שזה אותו דבר. מה הרושם שלכם? מה אתה אומר, נחליאל? נחליאל או נחליאל? תעזור לי. נחליאל.
נח וזר.
נח וזר. מה אתה אומר נחליאל? משנת יומה לא מזכירה הזאת. משנת יומה מתארת ששבעת ימים מה עושים לו? מפרישים, לא רק מפרישים, אתה מה עוד עושים לו? מלמדים אותו, מביאים לו פרים, מביאים לו אלים. אם דיברנו קודם על תפיסות שונות של מה זה מילואים או מה עושים, במשנת יונה נראה די ברור שמה עם שבעת הימים האלו? חזרות, אימונים של הכהן לקראת העבודה שהוא אמור לערוך. החזרות האלה גם מניחות שהוא לא יודע כלום, כן, כבר דיפרדנו פה, הוא לא יודע כלום כי באמת הוא לא ידע כלום, אולי הוא לא יודע כלום כי הם אומרים בוא נתחיל מההתחלה, אבל משנת יומה נראה ממנה שמדובר באמת באימונים לכהן. כשהלכתי למשנת פרה ולמדתי שאיזור, שם גיליתי יותר קשר למילואים, כי אני חוזר במילואים, קראנו את הפסוקים בפנים. במילואים אהרון לא מקריב, הוא לא מתאמן, הוא לא עושה כלום. אהרון הוא אובייקט מוחלט, הוא חפצה. מי מלביש אותו? משה. משה שם עליו דם. מי עובד במקדש באותם ימים?
משה.
במשכן, משה. הוא בכלל לא נמצא. עכשיו, רבי יוחנן כאן, כשהוא הכניס את ההזעות, הוא באיזשהו מקום, הוא בבירור אומר, ההזעות האלה באות מהמילואים, הן באות מהמילואים, וזה גם אני אומר, בואו ניתן קצת מבט, הוא באמת גם שינה את המנגינה של משנת יומה, כי משנת יומה לא הזכירה הזאת, כי הכהן הוא גברה, הוא סובייקט במשנת יומה, אמנם הוא די טירון מתחיל, אני מסכים, כלומר, היו כמה שבאו אליי ואמרו בצדק, שמשנת יומה הוא נראה גם די פסיבי, משביעים אותו, אומרים לו, מוסרים לו, ועדיין עסוקים בלהכין אותו. אותו כאדם שהולך לפעול. לעומת זאת בתורה הפשטות, זה מה שמתניה קודם תיאר, לא מכינים אותו בכלל לקראת שום דבר, פשוט מקדשים אותו, מתארים אותו, מזים עליו, זה מה שעושים לו.
כי המשנה הזאת נאמרה, רגע מסוים שכהנים שלא ידעו
איך לעבוד. זה בהחלט אפשרי, אני לא מקבל גם את האמירה, זה לא בטוח, כן? כלומר, זה בהחלט יכול להיות. בכל מקרה, כשרבי יוחנן לוקח אותנו להזעות, מה רבי יוחנן אומר לנו? רבותיי, ההזעות באו מהמילואים. אני חוזר לדיונים של קודם, איזה מילואים עומדים בראש שלך? אז המילואים האלה שאתה מזה עליו ועוד שבעת ימים, איזה מילואים הם מביאים לתודעה שלך? שהוא מן חפצה, שאני אתאר את הגוף שלו וכו'. אלה המילואים, אני חוזר להתחילה של הגמרא בג' עמוד ב', זה השאלה שרבי יוחנן יותר לוקחת, שזה ממש מילואים. צריך לעזות ולעזות ולעזות, ממש כמו המילואים.
חלק אני זה אפילו מעלים את המשנה בפרה, כי המשנה בפרה אומרת, לכאורה, אני צריך לעזות, כי צריך לתאר אותו.
ביום כיפור, זה מחלוקת, רבי חנין הסגן הכהנים, הוא אומר, יום כיפור, שלישי ושבי.
שלישי ושבי, אבל זה נראה שם, למה יש הזעות? כי צריך לתאר את הכהן הגדול. העלמנו את זה במשניות יום, אני לא משנה כרגע למה. ועכשיו, הנימוק של רבי יוחנן זה למה צריך לעשות הזעות, לא צריך לעשות הזעות, לא כי צריך לתאר אותו. צריך לעשות הזעות כי ילדים נהיה לי ממילואים, היינו דן, כמו שעשו במילואים, אני עושה עכשיו, אני משחזר עוד פעם את מה שעשו במילואים, לא בגלל שצריך לתאר אותו.
בשאלה של רבי יוחנן עולה יותר התפיסה לא של להכין את הכהן לקראת העבודה, אלא לשחזר את המילואים. מה שקודם תואר, הבבלי והרבי יוחנן שלו, המילואים שלו הם שחזור המילואים, ואז זה רבי אשלקיש לא אוהב, וזה בא עם ההזעות.
וזה מתחזק את זה שההזעות במילואים לא בטוח שהן הזעות של טהרה. זאת אומרת, יש פה העברת טקס מעבר שמעביר אותו.
מצוין, של החנמי. ועל זה אומרת הגמרא, אמר לי וליטיים איך. אתם רוצים להתקדם? יש שאלות, נענה עליהן. יש שאלות? או הערות. אמר לי וליטיים איך מניחה במילואים דם אח המים. ומה אתה מבלבל את המוח כשאנחנו כאילו משחזרים את המילואים עוד פעם? זה בכלל לא דומה. הלאה, קשיא דתני רבי חייא נכנסו מים תחת דם, זה מובא בהמשך גם בברייתא של תניא קבתי דרבי יוחנן, כן? אלא לדידא, חזאה בסיני מי הווי. כן, ומשהו על נכנסו מים תחת דם. כן, בבקשה יאיר.
זאת מוצא של תשובה כזאת,
מצוין. זה מה שאמרו התוספות. באו התוספות ואמרו נכנסו מים תחת דם, זה לא אותו דבר, מים דם. ולכן באים תוספות והם אומרים את זה יותר מפעם אחת, אומרים את זה פעמיים בסוגיה כאן, שכל הלימוד במילואים גם לרבי יוחנן הוא אסמכתא בעלמא. כן, אני קורא את התוספות בפנים, דלאו לגמרי דרשה גמורה היא דעה, היא הד לגמרי מילואים, אלא אסמכת בעלמא, דעיקר קרא דכאשר עשה, בפשוטו של מקרא הם יד אומרים, זה בהקשר של המילואים, מה שעשו ביום הראשון, שעשו בכל שבעת הימים. כן, שתוספות חוזרים על זה גם בעוד מקום, בדיבור המתחיל הבא, שזה אסמכת בעלמא. כשאני רוצה להדגיש, שאומרים אסמכת, אין הכוונה רק
טוב, זה לא דורייתא, זה דרבנן. אלא יש פה אמירה מהותית שיש שוני בין מה שהיה במילואים לבין מה שעושים בפרישת כהן גדול. בלשון אחרת, כל הזמן דיברנו על תפיסה שפרישת כהן גדול נועדה לעשות עוד פעם מילואים. תוספות בעצם חולקים על זה. מה שתוספות אומרים, ברקע של מה שעושים לכהן גדול נמצא שיבת הימים. אפשר לקחת, זה לא רק שלא שחזור מדויק, זה לא אותה מהות, זה גם לא מכוון לאותה מטרה. כלומר, אני בדומה לשם עושה הזאות, אבל האמת היא שהתקסים פשוט שונים לגמרי. שון אחרת, התוספות כאן מנטרלים בתוך המילואים של רבי יוחנן, הם מנטרלים את הרעיון שזה שחזור, שאני עוד פעם עושה מילואים, ולא עוד פעם עושה, אני עושה טקס, הייתי אומר בלשון בריסק, עם קיום אחר, עם מטרות אחרות, תוך כדי שימוש בתבניות שהיו קיימות בה, במילואים, אבל זה לא ניסיון לעשות מילואים שוב פעם, זה לדעתם הכוונה באמירה הזאת שזה אסמכתא, או בלשון אחרת, ההזעות מה מגלות לי? שאתה לא עושה עוד פעם מילואים. למה? אפילו אתה מזה רק מים ולא דם. כן, בבקשה.
רבי יוחנן לא צודק.
לא, לא שהוא לא צודק, תפרש אחרת למה הכוונה בדבריו. זה תעשה.
אולי הפוך, אולי דווקא בשביל אסמכתא אתה מראה שדווקא יהיה דבר נפי מתוך קשר.
הם ודאי מנסים לייצר קשר, אבל הטענה היא שזה לא זיהוי. או בלשון אחרת, אני חוזר לשאלה, מה זה המשמעות להכניס את המילואים ברקע? אין הכוונה שאתה עוד פעם עושה מילואים, שאתה עוד פעם חונך. אלא הכוונה היא אחרת. ולכן אם נחזור להגדרות הקודמות, אז מה זה הפרישה הזאת? למה היא נועדה? אז התשובה היא לא נועדה כי הכהן לא קדוש, כי צריך עוד פעם לחנוך אותו. היא נועדה להכין אותו לקראת יום כיפור, כשאני מכין אותו לקראת יום כיפור, אני לוקח אלמנטים. כלומר, המילואים האלה זה לא להגיד שרבי יוחנן לא צודק, זה להגיד שהמילואים האלה הם מילואי הכנת הגברא, אבל לא קידוש החפצה של הכהן, או הכהן כאובייקט, אוקיי, הגוף של הכהן. בסדר? אלו דברי התוספות, שאני הבאתי לכם את שלשום, המאירי חולק על זה. המאירי אומר שנכנסו מים תחת דם, זה לא אומר שזה אסמכתא, יש לא מעט ראשונים. הריטב"א אומר במפורש, בדף ב', שזה דאורייתא, לרבי יוחנן. אני אקריא לכם רק את המשפט. אני אקריא. ואפילו למאן דאמר דהפרשה מדאורייתא ממילואים, כך כותב הריטב"א. מדאורייתא אומר שהתורה בפסוק אשר עשה ביום הזה, כשאני דורש אותו שלכפר עליכם זה יום הכיפורים, וכך התורה מצווה לחזור על מה שהיה במילואים. אז שאל אותי רבונו של עולם, אני לא חוזר, אבל במילואים היה דם ופה יש מה? מים. בא מאירי, הזכרתי את זה ביום שני, לכן אני אקצר בזה ברשותכם. המאירי אומר, זה לא רק פה. תוספות בעצם קלטו, מכסו מים תחת דם פה. למה פה? כי זה מת, לא אותו דבר, לכן עשו את זה. המאירי אומר, לא, זה עיקרון על שמים מחליפים את הדם, ומשמעות הדברים זה הדברים שעשינו פה ביום שני. ששמנו לב לקשרים בין פרשת פרה אדומה לבין המילואים, ואני רוצה לחזור לדבר הכי בולט. בשניהם יזרו על בני אדם 7 פעמים. יש שם 7 הזעות בשניהם, והמאירי בעצם, אם אני מבין אותו נכון, המשמעות של דברי המאירי, הם יכולים עדיין לקיים את המשמעות שזה מילואים במובן הראשוני. המילואים כללו את קידוש המזבח ואת קידוש הכהנים, את קידוש הגוף של הכהנים. פרשת פרה אדומה לימדה אותי שעל בני אדם, מה מזים? מים. זה מה שלימדה אותי, ולכן כשאני עומד לפני יום הכיפורים, ביום הכיפורים אני אחפר על המזבח, כמו שעשו במילואים, כי על המזבח ממשיכים לשים דם ולא על בני אדם. ואת מה שעשו בשבעת ימי המילואים בדם, אחרי פרשת פרה אדומה, עושים אותה במים. זה דברי המאירי. אני יודע, המאירי גם שואל את זה. זה טוב שאתה פה.
יש להגיד שבסם כל הכהן תמל ורוצים שביום כיפור יתאים פה.
אז זה גמרא בדף ח'. הולכים לגמרא בדף ח', וממנה עולה בביאור, והתוספות מפנים אליה. הבבלי בדף ח' מסביר שכל ההזעות בכלל באות ממקום אחר. הן לא באות מניסיון לשחזר את המילואים, הן באות ממקום של רצון לתאר את הכהן, אולי הוא תמה בתומת מת שאנחנו לא יודעים עליו. בפשטות זה גוף המחלוקת רבי חנין הסגן הכהנים ותנא קמא במשנה בפרה, שכן לכאורה כדי לעזות על הכהן הגדול לתאר אותו מתומת מת מספיק שלישי ושביעי. אז בפשטות זו המחלוקת. הבבלי שם מסביר שיות ויש ספק מתי חל שלישי והשביעי, אז לכן אני דואג לעזות עליו בעוד ימים. אבל בבבלי בדף ח' ברור
שהרקע של ההזעות אין לו שום קישור למילואים, אלא הוא סך הכל נועד טכנית לוודא שהכהן הגדול טהור בגופו שאיננו תחומת. וכך נראים התוספות פה בדף דד על הפער בשפות במה שרב יוחנן אומר בדף דלת, שההזעות באות התוספות, רבי יוחנן בדף דלת אומר ההזעות באות ממילואים, נכנסו מים תחת דם. הגמרא בדף ח' עולה ממנה בבירור שגם הדעה שזה כל שבעת הימים, שהכוונה סך הכל מחשש טומאה, וזה תוספות מהירים, יש להם שני הסברים. כן, הסבר אחד תוספות אומרים, אני קורא, זה דיבור מתחיל הזעה בסיני מי הווה, ותוספות אומרים, אני קורא, ושמה רב יוסי ברבי חנין הדק אמר הכי לקמן סביר עלי כריש לקיש דלא גמר ממילואים אלא מעלה בעל המשום האיך ששע ראשון וכו'. או בלשון אחרת, הגמרה בדף חטי הליבה דריש לקיש, אבל הליבה דרב יוחנן באמת מאיפה באות הזאת בשבעת הימים ממילואים. הגמרות פשוט חולקות את אותה מחלוקת שרבי יוחנן דריש לקיש. אינמי, יש לומר, אפילו מן דגמר ממילואים, סביר לדקרא אסמכתא בעלמא, ולכן באמת אני מקבל את נימוק הגמרא בדף ח', באמת אין קישור עמוק למילואים. אני אגיד זה אחרת, יש קישור למילואים בחינת הכנה של הכהן, זה הכוונה. האסמכתא, הרי אם זה לא קשור למילואים, אז למה זה אסמכתא? המילואים ברקע זה לא אותו דבר. במילואים זה היה כמו שמתניה תיאר קודם, כי צריך לקדש את הכהנים עצמם, ולדורות זה כי אני מכין את הכהנים. איך מכינים? באמצעות שימוש בדברים שעשו אותם במילואים. אבל כאן המטרה היא להכין, ובאמת אני חוזר הגמרא בדף ד' בהמשך, כל השפה שלה מהו? הבריתא של התניא קמיתא דרבי יוחנן, הכנה. וגם המילואים מתוארים כהכנה. כאילו במטבע של יום כיפור עכשיו מספרים מחדש את הסיפור של המילואים. כן, בבקשה, מי רוצה לשאול? כן, עידו.
המאיר והריטב"א לא מתייחסים למקרה הזה שבדף פ, נכון?
אני לא שמתי לב, אני... רוצה?
אפשר,
אבל... תבדוק לנו, בסדר?
אבל העניין הוא כזה, כאילו אם הם אומרים כאילו כמו הפירוש הראשון של התוספות שרבי יוסי סובר כריש לקיש, אז זה קצת קשה, כי ראינו שזה לא רבי יוסי הגלילי, נכון? רבי יוסי שם זה לא רבי יוסי הגלילי.
נכון.
אז ראינו שכאילו רבי יוסי הגלילי, שבקושי ריש לקיש נכנס בבבלי. אז להגיד שהוא סופר כמה הוא, זה גם דחוק להגיד. אז למה אתה אחרי הכל? אז תעשו את זה, כאילו, זה נשמע כל כך הגיוני, שהוא אומר שזה עצמך תבאנו. אני צריך לפרש למה אתה, כי זה דחוק להגיד גם שרבי יוסי סופר כמו ריש לקיש.
כן.
מה שלא אומרים את עושה, אבל אם הוא אומר שזה אסמכת בעלמא אצל, ולכן רבי מאיר לא יכול ללמוד את זה במילואים.
לכן עיקר הטעם כתוב בדף ח', זה עיקר הטעם. אבל עדיין ש...
אז רבי יוחנן עושה את הלימוד הזה.
אז הוא אומר, גם כך צריך לקרות לדיון מהרבי יוחנן, אבל יש לדיון. רבי יוחנן אמר, לדידי מבינים למה זה דומה למילואים, למרות שגם רבי יוחנן לפי התוספות לא מתיימרים שאני חוזר למילואים. ככה התוספות מפרשים את זה. אני אגיד לכם מה הסיבה שהתוספות מפרשים כך, זה לא רק הקושי הזה. אני רוצה לחזור לדבר שנאמר קודם. דעתי זה דבר שצריך לשים לב אליו. מי שפותח משנת יום הפרק א' ולומד את כולה, ואחרי זה פותח ויקרא ח' ולומד את כולה, הוא באמת לא רואה אותו דבר, זאת האמת. הוא לא רואה אותו דבר. יש הרבה דניונות, יש שבעת ימים, נכון? יש הזעות לדעות מסוימות. אבל יש משהו בויקרא ח' שמזכיר את זה שלוקחים אל הכהן את הבמאות ומלמדים אותו. כלום. לפי משנת יום הכהן כל יום עובד. בויקרא ח' הכהן עבד. יש אלמנטים מסוימים שהוא בויקרא ח' שלא נמצאים בכלל בשבעת הימים. הבולט, אני חוזר לגמרא כאן, הדיון על ההזעות. כלומר, הזעת אדם, אני רוצה לחזור למשמעות שלה שהכהן היה סביל לגמרי. כלומר, אם אני מסכם את עומק ההבדלים בין שבעת ימי המילואים לבין שבעת ימי הפרישה, בשבעת ימי המילואים קידשו את גופו של הכהן, בשבעת ימי הפרישה מכינים אותו לקראת עבודת יום הכיפורים, את הצד הגמרא שבו, את הסובייקט שבו, לקראת הפעולות. וזה גם לא מפתיע שבסופו של דבר כשהולכים בסוגיות מדף ב' לדף ו' מה מגלים? שאין אף הסבר אחד שמתקבל בפני עצמו, אלא הגמרא באופן שיטתי אומרת שצריך לקחת את מכלול ההסברים ולעשות ביניהם צירוף. כן, אני חוזר לגמרא של ו' עמוד א'. הגמרא שואלת, מה היחס בין ההסבר של בן בטבע לבין, בשביל צריך את ההסבר של בן בטבע? אז מה הגמרא אומרת? אין לנו זמן כבר ללמוד את הסוגיה שם עכשיו בשיעור, אבל אני מציע לכם אליין שם. מה אומרת הגמרא? לו היה לעיראק את רבי יוחנן וריש לקיש, לא הייתי מגיע למה שכתוב במשנה, למה שהם אומרים, הייתי עושה משהו אחר. כן, המחלוקת הגדולה בין הראשונים היא מה היית עושה. כן, וגם שאלה היא מאוד עמוקה, כי במילואים כתוב שהם ישבו פתח אוהל מועד שבעת ימים ושבעה לילות. אז מה בדיוק הגמרא רצתה? שבדיוק האישה שלהם תהיה שם. כמו הגמרא אומרת, לו הייתי יודע רק מרבי יוחנן וריש לקיש, לא הייתי מגיע למשנת יומא. למה? כי אני חוזר לשון הגמרא, הגמרא אומרת, אז לא הייתי יודע שהוא פורש מאשתו, אחרי צריך רבי יוחנן בטרה, אבל איפה הוא יחיה עם אשתו? אני אומר, בגלל הזמן, אני לא אכנס לזה. אבל הגמרא אומרת בעליל, אני רוצה קצת לפרש, מה לדעתי ההיגד של הגמרא הזאת? הגמרא אומרת שכדי להגיע למשנת יומא, אי אפשר להגיע, זה מפורש בגמרא בדף וב, לא מריש לקיש וגם לא מרבי יוחנן. אילה ריש לקיש כדאיתלי, אילה רבי יוחנן כדאיתלי, אחי כאמר מביתו למה פרש, בלשון אחרת, בסופו של דבר מי שלוקח את משנת יומא ושואל האם זה ויקרח את התשובה החד משמעית של בבלי בדף ובו, הוא לא. מה שהגמרא אומרת, זה לא לגמרי אותו דבר. מצד שני, האם יש יסודות משותפים? התשובה היא חד משמעית. התשובה היא חד משמעית, כן. המחלוקת ברבי יוחנן וריש לקיש, אני לא אחזור עכשיו על הכל, הוא איזה יסוד, למה הכוונה. ופה ראינו, אתה יכול להגיד, היסוד הוא להתכונן. אתה יכול גם להגיד יותר מזה, היסוד הוא מעין לחנוך. אבל עדיין, זה לא לגמרי אותו דבר, זה המשמעות של דברי הגמרא. שאני צריך את שני ההסברים. כי בסופו של דבר, אחרי כל מה שלמדנו, לכן יש פה מחלוקות יסוד מאוד עמוקות, בסופו של דבר, זה לא לגמרי אותו דבר. המחלוקת אבל היא האם זה מקושר, זאת השאלה, וכשאני מקשר, אני רוצה לחזור לדברים של מתניה, אני לא רק מקשר כמקור, אלא אני מקשר גם להבנת המהות. כאן אני ברשותכם רוצה שתי הערות, ובזה נסיים, אני מצטער שלא נתתי את זה להפניה לראות לפני כן. אותי עדיין מאוד מטריד השאלה, כן, בבקשה יאיר.
יש לך איש, אני חושב זה עבוד, זה קשה, אתה תגיד שזה עבוד אישה גם, שזו על אישה.
אני מסכים איתך, אני מסכים איתך, אני הזכרתי את זה גם בלימוד ביום שני.
רק צריך לזכור שהדרשה פה היא לא למעמד הר סיני, אלא היה של משה.
זה נכון, אבל ברור שאשתו של משה לא עלתה איתו בדיוק להר.
זה קשור למשה.
הענן לא כיסה את מיסיס משה רבינו, אני חושב, כן. לכן יש בזה משהו. בכל אופן, אני רוצה לשתכם שתי הערות. עדיין הם מאוד מטריד אותי, במיוחד אם זה מילואים, אחד חניכה. למה צריך לחנוך עוד פעם? כאילו, מה העניין?
לא צריך.
אוקיי, אז אם אתה הכרעת שלא צריך, אז לך לאכול, בסדר? רוצה להפנות את תשומת לבכם לתורה שיש כאן בשיעורי הגריד, על עבודת יום הכיפורים, שהוא נמצא רק במהדורה בתה. במהדורה כמה הוא לא נמצא. הספר הזה, בקצרה, זה הרב סולובייצ'יק קיץ אחד, למד עם איזה חוג של בני משפחה, למד איתם את עבודת יום הכיפורים במשך הקיץ, שם בין הזמנים הוא לא שלושה שבועות, יותר ארוך, וחרשו ככה את הסוגיות ביומה שעוסקות בעבודת כהן גדול. אבא שלי, שהיה אחד מהלומדים, סיכם את זה, הוציאו את זה לאור בתו של מבב, ולפני כמה שנים הוציאו את המדורה החדשה, שהעורך, הרב יאיר כאן, הוא מהקלטות, מעוד שיעורים של הגריד, הכניס עוד קטעים, הם כולם בסוגריים מרובעות. אז הקטע הזה נמצא בסוגריים מרובעות, הוא ממהדורה בתרה. עכשיו, פה הגריד מציע איזה רעיון, שהוא כדרכו מנסה להסתמך על איזה רמב"ם רייבט כדי לומר אותו. האמת היא שיש לרעיון שלו עקבות ברורים בלשונות של הגמרות, ואני רוצה בקצרה לפרוס את זה. הגריד מציע, אם נחזור לתורה של על אהרון, של הגר"א, שאהרון הוא מיוחד, שאולי כהן גדול ביום כיפור יש לו קדושה מיוחדת. הוא לא הכהן הגדול של כל השנה. שביום הכיפור, עכשיו הוא גם, יש לו עוד תפקיד. אלא ביום הכיפורים מכילים עליו איזושהי קדושה מיוחדת, שהוא מציע שהקדושה הזאת היא, כלשון המקראות, מי נכנס? בזאת יבוא מי? אהרון אל הקודש. אז מה אני עושה ביום הכיפורים לכהן הגדול? אני ליום אחד הופך אותו מכהן גדול לאהרון. לאהרון. אני אגיד שיש כמה רכיבים פה שדי מזכירים את זה. הסיפור המיוחד של הבגדים, הוא לובש בגדים מיוחדים ביום הכיפורים, ומה עושים להם בסוף היום? והניחם שם, דורשים חז"ל, מה זה והניחם שם? שגונזים אותם. שבגדים, מדברים על זה הרבה בישיבה, יוצרי זהות. אדם שיש לו בגדים, זה מספר מי הוא ומה הוא. כלומר, ליום אחד הכהן הזה יש לו בגדים שאין לו כל השנה כולה, הוא מתלבש אחרת. וזה בגדים שהוא לא ילבש יותר כל השנה כולה. עכשיו, הגריד בעיקר רוצה להסתמך על הערה של הרייבט, רב בני הבנתי מחר בשיעור כללי הולך לדבר על זה, סביב הגמרא בדף ה'. שם הגמרא בדף ה' מדברת שלדורות, איך ממנים כהן גדול חדש. אז הוא יכול להתמנות או מרבה בבגדים או במשיכה. בלכות כלי המקדש, בפרק ד' הלכה י"ג, נפח את זה, הרמב״ם כותב, אני מקריא, כיצד ברבים אותו בבגדים, לובש שמונה בגדים ופושטם וחוזר ולובשם למחר, שבעת ימים, יום אחר יום, שנאמר שבעת ימים ילבשם הכהן תחתם מבניו. וכשם שריבוי בגדים שבעה, כך משיכה בשמן שבעה יום אחר יום. ואם עבד קודם שנתרבה בבגדים כל שבעה, או קודם שימשך כל שבעה, עבודתו כשרה. ובלשון הרמב"ם משמע שלכתחילה אסור לו לעבוד לפני שהוא מתרבה בבגדים שבעה ימים. כותב על זה הרייבד, נראה מדבריו ימים שהריבוי והמשיכה בהם לא היה עובד, ממש כמו שבעת ימי המילואים. אלא, ואין זה מן החוכמה, אומר הרייבד, אלא כשאמרו בגמרא ביומא דף עמוד א' שנתרבה שבעה ונמשך שבעה דבעינן שבעה לכתחילה, אני מי לעבודת יום הכיפורים, אבל לעבודת אותן הימים בכל יום עובד בשמונה בגדים. הרייבד מבדיל בין הריבוי בבגדים, שמה הוא? חניכה להפוך אותו לכהן גדול של יום הכיפורים, לעומת כהן גדול לכל השנה כולה. יש פה צליל שכהן גדול ליום כיפור זה לא רק מצווה, בוא קצת נפריש אותו, אלא אתה בעצם מה עושה לו? אתה ממש חונך אותו. עכשיו בהקשר הזה אני רוצה לחזור לגמרא של התחילה, רוצה גם לחזור לגמרא שכהן גדול כמה, הביטוי הזה כהן גדול כמה, הגמרא בעצם אומרת אולי זה צריך להיות רק במי? בארון. עכשיו המשמעות של התורה הזאת שהגריד נציע היא שגם לדורות בעצם הכהן הגדול הוא בעצם חוזר לכהן גדול כמה. שפה אני רוצה להוסיף שדומני שאותו דבר גם הוא בפרה. בפרה בתורה מי כתוב שעושה אותה? אלעזר. אני בדקתי, זו הפרשה, אלו שתי הפרשיות היחידות בכל התורה שעוסקות בעבודת כהונה ששם של כהן היסטורי שחי באותה תקופה. בכל הפרשיות, ויקרא א', ב', ג', לא, כל הזמן כתוב שמי עושה את העבודה? כהן, 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 כהן. רק בפרשת יום הכיפורים ויקרא ת' ז', ורק ובמדבר ת' מופיע שם של בן אדם, אהרון ואלעזר. בשניהם יש לקראת סוף הפרשה, ויקרא י' במדבר י' סליחה, זה בא עוד בפני הסוף. כאילו יש מעבר מאלעזר לכהן, הכהן הכהן. אבל יש פה מעין כהנים היסטוריים, שהאמת היא יש איזה עקבות מאוד ברורים בפרה אדומה, גם במשניות בפרה, שכן המשנה אומרת שפרה זה טקס נדיר, שהאפר של הפרה הראשונה מעולם לא, הוא לא קלה כולו. יש אולי פה איזשהו רעיון שהכהן השורף את הפרה והכהן הגדול הם כאילו חוזרים לדמויות כמה, הם כאילו חוזרים לפרה הראשונה, חוזרים ליום כיפור הראשון ביום הכיפורים, ולכן צריך לעשות לו חניכה, מילואים, כי הוא לא רק כהן שמתכונן לעבוד, הוא כהן שהולך, שהוא רוצה להיות כהן אחר. כמובן שהשאלה, אני, זה לא לגמרי פתור אצלי, זה מה המשמעות העמוקה של רעיון שכזה. כלומר, מה הרעיון? זה חוזר קצת לדו-שיח, או לא יודע איך לקרוא לזה, שם ביני בן הרב ראל בהספד הרב אביטל, שאני די ביטאתי עם ראשונים כמלאכים, אנו כבני אדם, והרב ראל ביטה אנחנו הולכים קדימה, כן, ההתקדמות, ההתפתחות, זה פחות או יותר היה המחלוקת, כן? ופה אני מוכר לכם רעיון, לא רב רעמי בכלל, שהרב רעמי שיכנס לפני ולפני בעזרת השם, ייכנס כרב רעמי, הוא לא ייכנס כאהרון, אני חושב. ואני אומר לכם, לא, אולי אתה... עכשיו, האם הרעיון הוא להגיד לך, מי אתה שתיכנס? מה בעצם כביכול משה ואהרון נכנסים? זה אולי גם מסביר למה אתה מחכה את משה ואת אהרון. לא רק כי זה תבנית, כל היום דיברתי איתכם שזה תבנית. אולי זה לא רק תבנית, אולי אתה מנסה דרך הכניסה שלהם להיכנס. ובעצם, אם זה נכון, דומה לי שהכיוון הכללי הוא שבאמת בעייתי להיכנס. זה בעייתי להיכנס, בזה אני רוצה לחתום את השיעור היום. הגמרא בדף דלת עמוד ב', שרוצה להסביר מה רעיון הפרישה של משה. למה משה צריך להיכנס להר ולעשות את המבואה, לעמוד שם כמה ימים, שישה או שבעה, כן, עד שהוא ייכנס פנימה. אז יש שם בגמרא שני הסברים. הסבר אחד הוא למרק את האכילה והשתייה בגופו, ופה נוגעים בנקודה שמי שמודע קצת לפולמוס בין הדתות היא נקודה מה זה עדינה. משה רבינו הוא בן אדם שבתורה מתואר שהוא נולד מאיש ואישה. אולי זה לא היה חידוש גדול בזמנו, אבל זה חידוש, הוא נולד מאיש ואישה, הוא גם מת כמו בן אדם, אבל הוא עולה להר ובהר הוא לא מתנהג. הוא לא מתנהג כבן אדם. והאמת היא גם כשהוא יורד מן ההר, הוא לא ממש בן אדם. פורש אישה, הוא עם קרניים, בני אדם לא יכולים להסתכל בפנים שלו. עכשיו, אנחנו מבינים את הבעייתיות. הבעייתיות היא, האם בן אדם יכול באמת לראות את הלוקים? האם באמת, הרי כל התנך מלא בתגובות של אנשים להתגלות, שמה עושה אדם עקבות התגלות ושוכנע שהוא הולך למות. כי הגוף, הקיום האנושי לא יכול לעמוד בפני ההתגלות הגדולה. עכשיו משה הוא דמות חד פעמית בין היתר, כי תורה צריכה להינתן ישירות לבני אדם, אבל להיות בבני אדם קשה להם לקבל תורה, לכן צריך דמות אחת שהיא כאילו תקריב את האנושיות שלה. מצד שני התורה נורא נורא מדגישה, לא כמו אותו האיש, כל הזמן שהוא בן אדם. עכשיו, כביכול, וזה חד פעמי, זה רש"י פה על אתר אומר, זה רק משה רבנו. אבל יש פה עוד דעה. מה הדעה האחרת? זה קשור לשיחה ביום שני בלילה. וגילו, ורעדה. הפרישה לא נצרכת, כי צריך את משה, בעצם כמעט הייתי אומר, לקחת לו את האנושיות כשהוא חלות לשמיים. אלא כל בן אדם, כשהוא שואל את עצמו, מה הרבה נכון לעבוד את השם? וגילו ברעדה, אז נכון, עלית וכס מדגישים את הרעדה. אולי אנחנו מדגישים יותר מדי את הגילו.
הגמרא אומרת, זה פירוש, לא בא כתוב לה להיים עליו.
נכון? אני חושב שכדאי לנו, בעקבות הסוגיה, לקחת איתנו את השאלה, מעבר לשאלות של מה כל הפרטים, באמת, זה גם להקשיב להגד המרכזי של הסוגיה. שמי שחפץ לקרבת אלוקים, צריך לשאול את עצמו, איך הוא מתכונן לקראת זה? מה נדרש ממנו? בגלל השעה אני לא מעריך בזה, ואני רוצה שנמשיך כל אחד לעצמו להפנים את השאלות האלו, מה הוא יכול לקחת מהלימוד, מה המשמעות באמת של כל ההכנות האלו. אני מציע מחר, אני לא רואה אתם לאורך שיעור, אני אומר בכנות, מות שיש עוד להשלים את דבר, יש גם שיעור של הרב יעקב, שיעור כללית לרבני, מה שכן אני מאוד מבקש, למדנו עכשיו שבועיים סוגיה, בואו לסדר בוקר, תפנימו את הדברים, תחזרו, תסכמו, מי שרוצה לבוא ולגשת אלינו עם שאלות או הערות או משהו שלא הספקנו ביחד, מוזמן לבוא, אנחנו נהיה בסדר בוקר, נדבר על הדברים, ובעזרת השם בשבוע הבא אנחנו מתחילים סוגיה חדשה, בעצם החצי השני של הפסוק, עירום מוחלט על הקודש, כי בענן נראה על הכתורת, נדבר על הענן ועל הכתורת.
שתי הערות, א' בנוגע לחזרות, אז